ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבע שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו העברת עצמות, קליפים וגרעינים מעל גבי השולחן. המשנה, בית שמאי אומרים מעבירים, כלומר בידיים, מעל השולחן עצמות וקליפים. ובית הלל אומרים מסלק את הטבלה כולה ומנערה. זה תואם לשיטת רב יהודה שסובר שיש מוקצה, ולכן אי אפשר להזיז את הדברים האלו שאין להם שום שימוש, העצמות וקליפים שהם מוקצה לפי דעתו של רב יהודה, וכאן הוא מיוצג על ידי בית הלל, לכן מזיזים את השולחן ומנערים אותה בלי לסלק את דברי מוקצה בידיים. כך אומר רש"י, בית הלל אומרים מסלק את הטבלה שיש תורת כלי עליה, הטבלה, השולחן הוא כלי, ולכן הוא מותר בטלטול, אבל לא יטלטל הקליפים בידיים כרבי יהודה. המשנה ממשיכה, מעבירים מעל השולחן, וכאן יש רשימה של דברים, פירורים פחות מכזית, ושיער של אפונים, ושיער עדשים, מפני שהוא מאכל בהמה. אומר רש"י, ושיער, קודם פירורים פחות מכזית, וכל שכן כזית, כי מפורש טעמה שהם מאכל בהמה. ושיער של אפונים, שרביטים של קטנית, שהקטנית גדל בהם. אז הדברים האלו מותר להעביר בידיים, כפי שרש"י אמר, וכפי שהמשנה אומרת, בגלל שהם מאכל בהמה. ממשיך המשנה, ספוג. אם יש לו אור, בית אחיזה, מקנחים בו. וכי אז אתה תופס את הספוג על ידי אותו אור בית אחיזה, ואתה לא תבוא לידי שחיטה. ואם לאו, אם אין לו את הבית יד הזה, אין מקנחים בו. אומר רש"י, שכשאוחזו, תנו הספוג, נשחט בין אצבעותיו. איסור שחיטה הוא אסור בשבת. הדייק, פעולת שחיטה הוא אסור בשבת. בין כך ובין כך, ממשיך המשנה, ניטל בשבת אותו ספוג. אפשר לטלטל אותו כשהוא יבש ואינו מקבל טומאה. ולמה? אז רש"י אומר, בגלל שהוא לא כלי עץ ולא בגד ולא שק ולא מתכת, אלו הם חומרים שכן מקבלים טומאה, אבל הספוג הוא לא אחד מהם. אמר רב נחמן, אנו אין לנו אלא מבחינת גרסה במשנה, הגרסה צריכה להיות הפוכה, בית שמאי כרב יהודה ובית הלל כרבי שמעון. שלפי רב נחמן יש לגרוס במשנה, בית הלל מייצג עמדת רבי שמעון, וזה אומר שאפשר להעביר בידיים את העצמות וקליפים, כי לפי רבי שמעון אין מוקצה. ואומר רש"י, אין לנו סומכין על משנתנו כמות שהיא שנויה, אלא מוחלפת שיטתה. ובית שמאי כרב יהודה, בית שמאי הם אלו שיגידו מסלק את הטבלה כולה ומנערה. ציטוט מהמשנה, מעבירים מעל השולחן פירורים, והמשנה דיברה פירורים פחות מכזית. מסיילי לרבי יוחנן, מה שמובא במשנה מעבירים, ולפי רש"י ולא כתוב זורקין, זה מסייע לרבי יוחנן, דמר רבי יוחנן, פיורים שאין בהם כזית אסור לאבדן ביד. יש תוספות שמרחיב, מקשה על פירוש רשי, אבל בינתיים אנחנו נסתפק במה שרשי אומר, בדיבור המתחיל אסור לאבדן ביד, מדקטני, מזה שכתוב במשנה מעבירים בידיים ולא זריק להור. ממשיך הגמרא, שיער של אפונים, מני רבי שמעון היא, זה שמותר להעביר בידיים את השיער של אפונים, והסברנו שזה השרביט שבו הקטנית גודל, זה תואם לשיטת רבי שמעון דלת למוקצה. ורשי אומר דלת למוקצה דעיר אבידה מאתמול לב לבהמה קיימי, שהיה אוכל היה אימהן והיום לוקח מהם. בכניסת שבת אותם שרביטים היו מלאים אוכל אדם, וממילא השרביטים לא היו מיוחדים למאכל בהמה, ועצם זה שהם לא היו מוכנים למאכל בהמה לפי רב יהודה, לא היית יכול לטלטל אותם ישירות. זה שכתוב מעבירים מעל השולחן אותם שרביטים, זה מראה שהמשנה הופיע לפי רבי שמעון. אימה סיפה, אומר הגמרא, נצטט את הסיפה ונבדוק האם המשנה שלנו באמת לפי רבי שמעון. כתוב ספוג, אם יש לו בית אחיזה מקנחים בו, ואם לאו אין מקנחים בו. למה אם אין לו בית יד? אז אמרנו, כי אתה תבוא לידי שחיטה. עכשיו, האם אתה מתכוון, כשאתה מחזיק את הספוג, אתה מתכוון לשחוט אותו? לא, ובכל זאת אסור. הטען לרבי יהודה, השיטה הזאת תואם דווקא לרבי יהודה, דמר דבר שאין מתכוון אסור. הוא לא מתכוון לשחיטה. הגמרא אומרת, לא, המשנה הוא לאו דווקא רב יהודה בה, במקרה כזה שמדובר באחיזת ספוג, ספוג מים, המילה ספוג כמובן הוא קשור למילה ספוג. בה, במקרה כזה אפילו רבי שמעון מודה שיהיה אסור להחזיק בו. דאבי ורבי דמי תרווי הוא מודה רבי שמעון בפסיק רשי ולא ימות. המושג הזה של פסיק רשי אומר לנו שאם התוצאה האסורה היא בלתי נמנעת, אז גם אם אתה לא מתכוון אליו, הפעולה תהיה אסורה. ובמצב כזה גם רבי שמעון אוסר. אז זה שכתוב אם אין לו בית יד אין מקנחים בו, זה תואם גם לרבי שמעון. הני גרעינין דתמרי, אנחנו מדברים על גרעינים של תמרים, ורשי אומר והם לבהמה. ארמיתה, יש סוגים שונים של תמרים, יש תמרים ארמיתה שרו לטלטולין הוא, הועיל וחזיין אגב אימן, וזה בניגוד ודפרסייתה אסור. רשי, ארמיתה, גרעינים של תמרים, תמרי ארמיתה, תמרים רעים הם, ומאכינים התמרים עצמן לבהמה. הלכך, אגב, אימהו לבהמה נמי קיימי. גם כשהם יחד עם האוכל, דהיינו אותם תמרים רבים, הם מיועדים לבהמה. זה מושג כאן של אגב אימהו, ראינו מקודם משהו שונה, דהיינו אותם שרביטים של אפונים שהם היו עם האוכל, הם לא היו מיועדים לבהמה. אבל כאן הגרעינים, גם כשהם מחוברים לתמר עצמה, כפי שרשי הסביר שהתמרים האלה הם מאכינים את התמרים עצמם לבהמה, לכן הגרעינים היו מוכנים מראש לבהמה, וזה בניגוד לתמרים פרסייתא, אומר רשי, תמרים טובים הם ואין מאכינים אותן לבהמה, ולכן בכניסת שבת הגרעינים של אותם תמרים לא היו מיועדים לבהמה, ולכן אחרי שאתה גומר לאכול את התמר, הגרעינים הם אסורים בטלטול, כי הם אינם נחשבים מאחר בהמה. אני רק רוצה להדגיש, במציאות, אם היה מדובר ביום חול, ודאי היית מאכיל את הבהמה אותם גרעיני תמרים דפרסייתא. אבל בהלכות שבת, מה שקובע זה המצב בכניסת היום, בכניסת השבת. בכניסת השבת הגרעינים היו מחוברים למה שהוא מאכל אדם, ולכן הגרעינים כשהם יהיו לבד אחרי שאתה אוכל את התמרים, אי אפשר לטלטל אותם, לתת אותם לבהמה. שמואל מטלטל להו אגב ליפתה, הוא היה מטלטל אותם גרעינים יחד עם פרוסת לחם. וכאן יש סימן שרנם שפז, כל אות כאן הוא קשור לשם של מן דימר שנראה בשורות הבאות, והפס הכפול שאתם רואים מדגיש את את האות שקשור לסימן הזה. דהיינו, אנחנו נראה שמואל, השין הוא קשור לאות הראשונה של הסימן. הריש של רבה קשור לריש האות השני של הסימן, וכן על זה הדרך. מה שאמרנו עכשיו, ששמואל היה מטלטל לגרעינים האלו של התמרים אגב לפתר יחד עם לחם, אומר הגמרא, שמואל לטעמי, זה שמואל לשיטתו. תראה מה שמואל עושה, אדם כל צורכו בפת. אומר רש"י, כל צורכו משמש בו, ואין כאן משום ביזיון וממחהו בתפשי. ממשיך הגמרא, רבה מטלטל הוא אגב לקנה דמיה, זה ספר של מים. רב אונה בריד רב יהושע עביד לו כגרף של ראי, ועל זה הגמרא מקשה. אבל קודם כל, גרף של ראי, אומר רש"י, צוברן אותם גרעינים לפניו כשאוכל התמרים עד שנמסות בעיניו ונוטלן אותן מפניו כגרף של ראי. זה כלי שמחזיק את הפסולת הזה שיוצא מגוף בהמות, גוף אדם, ונותנן את הגרעינים אחרי שהם היו הצטברו בפניו, הם נותנן לבהמה. אבל הגמרא מקשה, אמר לי רב אשי למימר, הוא מקשה על ההנהגה הזאת של רב הונה, וכי עושים גרף של ראי לכתחילה. כלומר, מילא אם נמצא ראי במקום שזה מאוס עליך, אתה לא הכנת אותו שם, אתה לא שמת אותו שם, אז אתה יכול להזיז אותו. אבל כאן הוא יצר את הגרף של ראי, דבר המאוס הזה של צבירת הגרעינים, הוא יצר אותו לכתחילה. האם זה מותר? זה נשאר כתמיהת רב אשי. רב ששת זריק לו בלישני, היה אוכל את התמר בפיו, כשמגיע לגרעין היה מעיף את זה דרך לשונו. ורשי מוסיף, זריק לו בלישני אל עבר השולחן. ממשיך הגמרא, רב פאפה זריק לו אחורי המיטה. המיטה על זה היו מסיבים, עשו הסבה בזמן אכילה על מיטות, והוא זרק את הגרעין מעבר לשני. אמרו עליו על רבי זכריה בן אפקולס, שהיה מחזיר פניו אחורי המיטה וזורקן. ובכך זכינו לסיים פרק הנטל, וכעת אנחנו עוברים לעמוד ב', תחילת פרק חבי, פרק 22 של מסכת שבת. חבית, כלומר חבית יין שנשברה, מצלים ממנה מזון שלוש סעודות, ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם, ובבד שלא יספוג את היין. שוב פעם בחבית שנשברה, אומר רשי, ובבד שלא יספוג שלו, ישים ספוג במקום היין לחזור לטיפו בכלי, גזירה שמה יסחוט. יכול להיות שהמשנה הזאת, בפרט השיעור של הצלת מזון שלוש עשרה, מזכיר נשכחות, מזכיר המקרה של הצלת מזון מדליקה. ממשיך המשנה, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין, ואם יצאו מעצמן אסורים. האיסור של התנקם הוא גזירה שמה תבוא לסחוט לכתחילה. לכן גם משקין שיצאו מעצמם אסורים. רבי יהודה אומר, רבי יהודה מתייחס גם כן למשקין שיצאו מעצמן, אבל הוא מחלק אותם פירות. אם לא אוכלים, אם הפירות היו אצלך נגיד בקערה לשם אוכל, כלומר לאכול את הפירות, אז היוצא מהן מותר, אין פה מקום לגזור. אתה לא רצית את המשקין שיצאו, אתה רצית את הפירות לשם אכילה. כך אומר רשי, רבי יהודה אומר, אם לא אוכלים הם מכונסים אותם פירות, היוצא מהם מותר, זה לא ניחלה במה שזבו. הוא לא נוח לו בזה שזב מהם את הנוזלים, ולקה למגזבהן שמה יסחוט. ממשיכה המשנה, ואם למשקין, אם כינסת את הפירות לשם סחיטה, תנו, לשם משקין, נכון, אתה לא סחטת אותם, הם יצאו מעצמם, היוצא מהם אסור. גם כך היוצא מהם אסור, כי אם נתיר את המשקין האלו הוא יבוא לידי, יש לגזור ששמה יסחוט. חלות דבש שלסקן מערב שבת ויצאו מעצמן, הדבש יצא מעצמו, אסורים. שכאן גזירה עתו חלות שאינן מרוסקים, שתבוא לסחוט אותם. ורבי אליעזר מתיר. אנחנו נסתכל ברשי, חלות דבש מאחר שמרוסקים, הדבש זב מאליו מתוך השעבה, ואין דרך לסוחתו. הלכך, רבי אליעזר מתיר, וחכם עושים גזירה עתו שאינן מרוסקים. זה אומר מרסק והוא. הגמרא, תנה, לא יספוג ביין ולא יתפח בשמן שלא יעשה כדר שהוא עושה בחול. ויתפח, אומר רשי, מכניס בו כפו, כלומר כף ידו, והשמן נדבק ביד, והוא מקנחו בשפת הכלי, ואסורה משום עובדין דחול. האיסור של תפיחת השמן הוא בגלל שבשבת לא רוצים שאדם יפעול כמו שהוא פועל בימות החול. תנו רבנן, נתפזרו לו פירות בחצר, מלקט על יד, על יד ואוכל, אבל לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. אין סוחטין את הפירות. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנת אמורים פס כפול, מחלוקת המוראים בשיטת רבי יהודה במשקין שיצאו מזיתים וענבים שהכניסם לאכילה. אז מצד אחד אנחנו מכירים זיתים וענבים, הם אפשר לומר הם יועדים לשמן וליין שהם הנוזלים המשקין שיוצאים מהם, אבל במקרה שלנו מדובר בזיתים וענבים שהוא הכניס אותם לשם אכילה, אכילת הפרי. אומר הגמרא, אמר אביבה משמעיל, מודה היה ביהודה לחכמים. נזכיר שהחכמים, התנא קמא, החמיר במשקים שיצאו מעצמן. רבי יהודה חילק, יש מצב אצל ביהודה שמשקים שיצאו מעצמן יהיו מותרים. אבל אומר שמואל שהתנא רבי יהודה מודה לחכמים להחמיר בזיתים וענבים, כלומר אפילו אם נכניס אותם לאוכלים, היוצא מהן, מה שיוצא מעצמן אסור. מה הייתה מה? כיוון דלסחיטה נינו יהיב דעתי. מאחר שהם זיתים וענבים רובם הם לשם שחיטה. אומר רשי, מודה רבי יהודה בזיתים דף אגב ושם לאוכלים היוצאים מן הסור דקים את רובן לשחיטה קיימי, כי עטו לידי משקה כשאילו שהוא הכניס לשם אוכלים באים לידי משקה, דהיינו המשקה שיוצא מעצמו, יאיב דעתי למעבי ניחה לי בהכי, הוא מבסוט גם בזה. וממילא יש כאן מקום להחמיר בזיתים וענבים במשקים שיצאו מעצמן. ואולם הרב חלוק היה רב יהודה אף בזיתים וענבים, כמו שחלוק לומר הוא חולק על התרקמה גם בעניין משקים שיצאו מעצמן בזיתים וענבים, וממשיך עם החלוקה שלו שאם הוא הכניס אותם לשם אוכלים אין להחמיר במשקין היוצאים מעצמן בזיתים וענבים. רבי יוחנן אמר הלכה כרבי יהודה, שאם הוא הכניס אותם לאוכלים, אם הוא הכניס פירות לאוכלים, המשקין שיוצאים מעצמם מותר. לצערי אני אני הפסקתי מוקדם, אני קורא עוד פעם. רבי יוחנן אמר הלכה כרבי יהודה בשאר פירות, דהיינו שאר פירות, לא זיתים וענבים, בשאר פירות אם הוא הכניס אותם לאוכלים המשקין שיוצא מהם מותר. ואין הלכה כרבי יהודה בזיתים וענבים, דהיינו אפילו אם הוא הכניס אותם לאוכלים אסור מה שיוצא מהם. אמר רבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מודה היה רב יהודה לחכמים בזיתים וענבים. אנחנו הזכרנו את השיטה כזאת, ולפני כן לא ראינו את שמו של רבא, זה מה שראינו בשמו עבר של מה שרבא מצטט, הוא מצטט רב יהודה אמר שמואל, וזה מה שראינו בפס הכפול הראשון שמודה רבי יהודה לחכמים בעניין זיתים וענבים, שמשקים שיוצאים מעצמם גם אם הוא הכניס אותם לאוכלים יהיו אסורים. ומודים חכמים לרבי יהודה בשאר פירות. מה זאת אומרת? אם לא מדובר בזיתים וענבים, מדובר על פירות אחרות, החכמים יקלו כשיטת רבי יהודה, ואם הוא הכניס אותם לאוכלים, המשקים שיוצאים מהם מותרים. אז יש לנו, לפי מה שנאמר עכשיו, כל צד מסכים עם השני. אמר לי, רבי יהודה לרבי אבא, אלא במאי פליגי, אם כל צד מסכים עם השני, אז במה חוקים? זה שאלת רבי ירמיה לרבי אבא. אמר לי, רבי אבא עונה, לכי תשכח, אתה תלך ותמצא במה חוקים. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא בתותים ורימונים פליגי. בפירות האלו, תותים ורימונים, שהוא הכניס אותם לשם אוכלים, ומשקים יצא מעצמן, לגבי המשקים האלו מסתבר שבזה קיים המחלוקת. אנחנו נסתכל ברשי, מסתברא בתותים ורימונים פליגי, דאיקה יש בציבור, דאיקה דבאו להו למשקים, שבעניין תותים ורימונים אנשים אנשים קונים אותם, מגדלים אותם לשם משקים. הלכך מש והוא רבנן, הרבנן שראינו שהם מחמירים בסוגיה הזאת, הם משווים אותם כזיתים וענבים. רבי יהודה פליג עליו, רבי יהודה חולק על הרבנן בנקודה הזאת של התותים ורימונים. אבל שאר פירות לקה דבאי להו למשקין, מדובר בשאר פירות, זה לא בנמצא שאנשים סוחטים נגיד שזיפים. הלכך מודו רבנן בהם, הם יודו שמשקים שיצאו מעצמם באפר סקים, שזיפים ועוד שורה ארוכה של פירות שאנשים לא משתמשים בהם לשם משקין, שרבנן יודו לרבידה שמשקין שיצאו מעצמם פירות כאלה שהם לא מיועדים משקין, הם לשם אכילה, המשקין שיצאו מעצמם יהיו מותרים. ואחרי שהגמרא, אחרי שרב נחמן ביצחק אומר שמסתבר בזה הם חוקים, דתניא, ואז הגמרא מביאה ברייתא לשם כך, והאות שבזה קיים המחלוקת. דתניא, זיתים שמשך מהם שמן, הכוונה זב מי עליהן, זה יצא מעצמן השמן, וענבים שמשך מהם יין, והכניסן זיתים וענבים בין לאוכל בין למשקין, היוצא מהן אסור. וזה מובא ללא הסתייגות, ללא מחלוקת. תותים שמשך מהם מים, מים זה הנוזלים, המיץ שיוצא מהתותים, הוא נקרא פה מים, ורימונים שמשך מהם יין, יין הכוונה המיץ, המשקה, הנוזלים מתוך הרימון, והנוזלים יצאו מעצמן. והכניסן התותים והרימונים, למה הבן אדם הכניס אותם מלכתחילה? תלוי, לאוכלין, אם הוא הכניס אותם לשם אוכל, לאכול את התותים ורימונים, יוצא מהן מותר. למשתין ולסתם, אנחנו נתייחס בהמשך למילה סתם, לכן הוא מקווקו, היוצא מהן אסור, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים בין לאוכלין בין למשקין, היוצא מהן אסור. אז נתמקד, ואנחנו כיווקבנו את המילה עם נקודות. המילה לאוכלין, לפי רבי יהודה, שהוא במקור הזה הוא התנא קמא, רבי יהודה, מה הדין בהכנסת תותים ורימונים למשים אכילה, מה דין המשקין שיוצא מעצמן? עבידה מקל, והחכמים אוסרים. אם שוב פעם נתמקד במילה לאוכלים, ובכך הבאנו את הברייתא שמסייעת לרב נחמן בר יצחק. הגענו לקטע ארוך שנמצא בתוך סוגריים, שמוקף סוגריים, ובשוליים עץ הכוכבית כתבנו סוגריים לשם דילוג, לשמור על רצף החשיבה. ועוד מעט נראה למה אנחנו מתכוונים. בתוך הסוגריים הגמרא מקשה קושיה על הדקתני בניין סתם בשיטת רב יהודה, ממה שמובא במקור אחר בניין סתם ומתרצת. במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד, שהם בעיקר לפי לוח דף יומי, דף אחד לשיעור, כאן אנחנו נחרוג קצת כדי לשמור על, כמו שאמרנו, על רצף החשיבה, שזה לפעמים זה יותר חשוב מעצם שמירת קצב קצוב. בכל מקרה, אנחנו כעת נדלג לקוף מ"ד עמוד א', לקטע של אחרי הסוגריים. כפי שאמרנו, זה המשך ישיר למה שלמדנו עד כה. אומר הגמרא, אשכחן מצאנו רב יהודה דמודי ורבנן בזיתים ובענבים. אמרנו שאם הוא הכניס זיתים ענבים אפילו לשם אכילה, המשקין שיוצאים מעצמם אסורים לכל הדעות, גם לרב יהודה שהיה יחסית מכיר בסוגיה. אבל כשמדובר בזיתים ענבים, ראינו, וזה מה שחשוב להגיש, וזה מובלט על ידי החץ שאתם רואים כעת בקוף מם דלת עמוד א', שלוש שורות מהסוף. הוא מחזיר אותנו למה שלמדנו עכשיו לא מזמן, והחץ המקביל בקוף מם ג' עמוד ב', שם ראינו בעניין המשקין שיוצאים מעצמם בזיתים וענבים, ואמרנו שאין מחלוקת, דהיינו אפילו רבי יהודה מודה שזה אסור. וזה מה שרב יהודה פה, שהגמרא אומרת שמצאנו, רב יהודה מודה לרבנן בזיתים וענבים. שם, בקוף מם גימול עמוד ב'. מה לגבי האמירה השנייה של שמואל יעל, שמודים חכמים לרב יהודה בשער פירות? אז זה מה שיעסיק את הגמרא עכשיו. רבנן דמודו ליל רב יהודה בשער פירות מנלן, שאם הוא הכניס אותם לשם אוכלין המשקה שזב מהם מותר. דתניא, אז הנה אנחנו נביא מקור, נביא מהלך שדרך הבאות נראה שהרבנן יודו לרבי יהודה בשאר פירות דתניא. סוחטין, ואנחנו ממשיכים כעת לקוף מם דלת עמוד ב' בפגעין. רש"י מביא לשון לועזי שתרגומו הוא שזיפים, וממשיך הגמרא ובפרישין, שגם פה רש"י מביא לשון לועזי שמשמעו חבושים, ובעוזרודים שמשמעו פירות שיח בר הדומים לאגסים קטנים. אז אחרי שהבאנו את הרשימה הזאת, נזכיר שהוא התחיל עם ההתר לסחוט אותם, או סוחטים את הדברים האלו בשבת. ורש"י כותב בשורה שנייה, דלאו הוא חיו בכי, זה לא דרכם, לא דרך לסחוט אותם. ואין כאן משום דש, דש הוא האב מלאכה שסחיטת פירות הוא יהיה התולדה שלו. ונמשיך בגמרא, אבל לא ברימונים, כי אצל רימונים ניתן לומר שהוא חיו בהכי, זה כן הדרך, זה לא דבר שנקרא יוצא דופן לסחוט רימונים. ושבית מנשה בר מנחם היו סוחטים ברימון, הכוונה בימות החול היו סוחטים ברימונים, ולכן בשבת יהיה אסור. הגמרא שבעזרת השם יתייחס אליו, אל בית מנשה בשיעור הבא, תשאול האם בגלל שבית מנשה, בית מנשיה נוהגים בנוהג מסוים, זה, על פי זה קובעים הלכה. בכל אופן, אנחנו רואים שיש רימונים מצד אחד ויש שאר הפירות מצד שני. ולגבי שאר הפירות, התנא כאן, ואנחנו יוצאים מהנחה שזה הרבנן, מתירים אפילו לסחוט אותם בשבת. וממילא ובוודאי המשקים שיוצאים מעצמן יהיו מותרים. וזה מה שחיפשנו, חיפשנו מקור שבו רואים שהרבנן מודים לרב יהודה בשאר פירות. השאר פירות הם למשל הפגעין, הפרישין, האוזרודין. שואלת גמרא, ממאי דרבנן היא? מי אומר שהמקור זה לפי הרבנן? דאמר רב יהודה היא, ואם זה רב יהודה מילא, אנחנו ראינו שהוא מקל, אבל הרבנן עדיין יכול להיות יהיו בעמדת ההחמרה, האיסור שלהם. הגמרא מגיבה, ותבה אינה מרב יהודה, גם תגיד שזה לפי רב יהודה. אמר דשמד ליל רב יהודה יצאו מעצמן, עד עכשיו שמענו שרב יהודה הוא מקל רק לגבי משקין שיוצאים מעצמן. סוחטים לכתחילה משם את לי, האם ראינו שרב יהודה מתיר פעולה אקטיבית של סחיטה ממש בשבת? אלא מי אית לך למימר? גם לשיטתך שאתה מציע שזה לפי רב יהודה, גם כאן אתה צריך להוסיף הסבר מה יש לומר. אז מה שתגיד הוא כך, כיוון דלאו בני סחיטה עלינו, אפילו לכתחילה, מאחר שהם אינם, אין דרכם לסחוט אותם, ממילא מותר לסחוט אותם אפילו לכתחילה. על פי הסברה הזאת, אפילו תימא רבנן, גם הרבנן שהכרנו אותם כמחמירים, הם החמירו בדברים אחרים, דברים המיועדים לסחיטה, אבל כאילו דברים, כיוון דלאו בני סחיטה עלינו, אפילו לכתחילה גם רבנן יתירו לשחות אותם לכתחילה. שמה מינה, רבנן היא שמה מינה. סמך הסברה הזאת, אנחנו מעמידים את המקור הזה גם לפי רבנן. מכאן רואים שרבנן מודים לרבי יהודה ולגבי משתין שיצאו מעצם בשאר פירות. לפני שנסיים, נציין שבעזרת השם בשיעור הבא, דהיינו השיעור על דף קוף מם דלד, נתחיל מהקטע שהקפנו בסוגריים, שהתחיל 10 שורות מסוף קוף מם גימול עמוד ב'. נלמד בעזרת השם, התכנון הוא ללמוד את הקטע שבתוך הקטע שבתוך הסוגריים, ואז נמשיך מדף קוף מם דלד עמוד ב', 10 שורות מלמעלה, ומשם נמשיך ללמוד ולסיים דף קוף מם דלד. עד כאן שיעורנו להיום.